חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
יום שישי, מה שלומכם? מקווה שאני מוצאת אתכם בטוב, בשקט, בנינוחות. נמצאים כאן ועכשיו, ברגע הזה, מסתכלים על השבוע שחלף, עם תחושת סיפוק, או לפחות עם איזשהו שיעור שלמדתם, כדי ששבוע הבא תוכלו לעשות אחרת, ובכל מקרה, לנצל את סוף השבוע למנוחה, לבילוי עם האנשים שאתם אוהבים. זה לא חייב להיות אפילו שיח, לא חייבים לצאת מהבית, אבל כן עם איזשהם מחוות קטנות של מגע, של נגיעה, של מבט עיניים, של לשים את כל השכות הדעת כזה קצת בצד, ובאמת להיות שם. היום תהיה איתנו בתוכנית שני אחדות שהיא מנכלית כפר עידוד, ונשוחח על איך אפשר לשלב את האוכלוסייה המיוחדת בקהילה. נדבר על פתרונות שיש עבור הגיל השלישי. אני חושבת שחלק מחוסן של החברה זה היכולת להתנהל בצורה מגוונת, עם הרבה הרבה סבלנות, ויכולת לראות את אחד את השני, בלי מקום לכפות אחד על השני. דוקטור אילן ואלקוב הוא פסיכיאטר ומומחה ומנהל המרכז הפסיכיאטרי המתקדם MindMe. והמון הורים כתבו לי על הילדים שנמצאים שעות מרובות מול המסכים ומשחקים, אז נדבר קצת על ההתמכרויות למשחקי גיימינג, מה צריך לעשות כדי להימנע, איזה סימני עזרה יכולים להיות לנו כהורים, וגם לנו באופן אישי, כי זה לא נחלתם רק של הילדים, אולי בקיץ זה בולט יותר, אבל זה לגמרי לגמרי לא רק שלהם. מה התחליפים שיכולים לתת לנו את אותה תחושה, ומתי אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן במשהו שכדאי, רצוי, והדבר האחראי זה לפנות לעזרה. אז נרחיב בנושא הזה. נדבר עם עידן חווסוב על הסדנה שלו, לקלוע ולהפות חלות, זה נקרא חלה פרינס. זה באמת באמצעות הבצק, הלישה, זה נשמע אולי קצת הזוי, אבל זה מרתק, פשוט מופיע עם כל העולם בסדנה הזאת, היא מיועדת עד ל-50 משתתפים, אבל שווה להבין, כי זה כמות אנשים מטורפת בעולם שעוקבת ומזמינה, ושוב, החלה היא רק אמצעי דרכו עושים דברים, אבל זה מרתק. יוסי בן הוא יזם ומנכ״ל חברת אימורפיקל, ונדבר היום על מגנזיום פי-אייג'. מכירים את התופעות האלה שפתאום נתפסים, השרירים, מתקשים לעשות דברים, אז יכול להיות שמגנזיום זה הדרך לעזור ולסייע, אבל נרחיב על כל הנושא הזה בהמשך, לגבי נשים, לגבי גברים. אני אשיב על השאלות שלכם. מוזמנים לשלוח ל-0559-222-102, 0559-222-102, ואני אשיב בהמשך. איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני קרולינה אבייב. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
והראשונה שתעזור לנו לחיות טוב יותר זאת שני אחדות, מנגלית כפר עידוד. היי שני.
היי.
הצהרתי בתחילת התוכנית שנבין היום קצת יותר. קודם כל ספרי לי קצת על כפר עידוד, אני מבינה שזה גם מקום פיזי וגם עמותה.
כן, זאת עמותת הורים, כפר פיזי בנתניה, דיור מוגן לאנשים עם צרכים מיוחדים.
אוקיי.
יש לנו מעל 150 דיירים, חלקם עם מוגבלות שכלית, חלקם על הרצף האוטיסטי, שחיים בעצם בכפר בדירות משלהם בצורה הכי עצמאית שאפשר.
בדרך כלל הם כמה שותפים שחולקים דירה?
לא, כל אחד יש לו דירת סטודיו משלו.
וואו.
זה הרעיון המיוחד אצלנו. כן.
מדהים.
לכל אחד יש את הפרטיות שלו ואת חלקת האלוהים שלו. יש חיי קהילה, יש חוגים, יש פעילויות, תעסוקה, עבודה.
הם מחזיקים את הדירה? זאת אומרת, יש עלויות לדירה?
יש עלויות לדירה, את יודעת, חשמל, מים וכל הדברים האלה.
כן.
משרד הרווחה מממן את עיקר הפעילות שלנו, וההורים משלימים את האקסטרות.
הבנתי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השילוב שלהם בקהילה כאן, התחושה היא שהם יצרו לעצמם קהילה משלהם, קהילה סגורה, שפחות או יותר הם חולקים על הספקטרום של המוגבלות, כל אחד והמגבלה שלו, אבל זה לא התאמות בתוך קהילה.
זה אתגר מאוד גדול בכלל, ואנשים עם צרכים מיוחדים, איך להתערות בקהילה. כי בעצם אנחנו נורא רוצים, אבל איך עושים את זה?
כן.
אז דבר ראשון, רוב החבר'ה שלנו יוצאים לעבוד כל בוקר בשוק החופשי.
כן.
לא לכולם בשכר רגיל, אבל לחלקם בשכר מותם, והם עובדים והם מתארים והם פוגשים אנשים והם חיים בחוץ ומגיעים הביתה בסוף יום עבודה. יש לנו המון פעילויות בתוך המרחב הציבורי, אנחנו כמובן משתתפים בכל האירועים וכל העניינים, פארקים, ים, בריכה, באולינג, כל הדברים הכיפים שפתוחים בפני כולם.
כן.
יש לנו משתלה בכפר, משתלת כפר עידוד, שכל האזור מכיר אותנו, וכולם מוזמנים לבוא לקנות אצלנו עציצים וצמחים.
יפה.
ובמסגרת הזאת בעצם אנשים מגיעים ורואים, ומתארים, ופוגשים את החבר'ה שלנו.
ולא מניחים הנחות.
בתוך המשתלה.
כי אני חושבת שכל צעד יש איזושהי נטייה טבעית להניח הנחות, כי מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו מניחים הנחות. איך זה יהיה, מה זה יעשה. ואני מודה שיש מקומות קבועים בשכונת מגוריי של אנשים עם מוגבלות שהם מתפקדים. ואני רואה אותם באופן קבוע ובוקר טוב. ומעניין אותי אם יש איזשהו נתון איפה הם מרגישים יותר טוב. ולא רק איפה הם מרגישים, איפה יש להם אפשרות גדולה יותר להתפתח. חיים בסביבה שדומה להם, או בסביבה ששונה מהם, ואולי מתסכלת אותם, או מאתגרת אותם. אני לא יודעת, יש איזושהי אינפורמציה?
זאת שאלת השאלות, את שואלת בעצם.
אוקיי.
בעצם אם לקחת אותם, במרכאות לבודד אותם, ולתת להם איזושהי חממה, או לתת להם להתערות ולהיות מאותגרים ולפגוש את העולם שבחוץ עם כל הסטיגמות.
אני שואלת יותר מזה, האם יש לנו נתון כדי לא להניח הנחות, מה מקדם יותר? כי תראי, אפילו בעצם ניסוח השאלה, אמרת, כאן זה נותן להם יותר אתגר, ואולי בפועל יש לנו נתון שאנחנו אומרים ההפך, הם בהתפתחות הרבה יותר גדולה, הם בסטרס יותר נמוך.
הנתונים מראים על התערות בקהילה.
התערות בקהילה, יפה.
יותר יוצא החוצה ומתערה ופוגש ומתחכך, הוא בעצם חי חיים יותר טובים של משמעות ושל שייכות.
נכון, הגיוני.
ובסופו של דבר גם במרכאות הציבור עובר איזשהו תהליך של חינוך, בוא נקרא לזה ככה.
ברור.
שיש פחות חששות ופחות סטיגמות ככל שפוגשים אותם יותר ביום-יום.
וגם נדרשת מהאוכלוסייה, בוא נגיד, עם מוגבלות שלא נראית לעין, אני חושבת שלכולנו יש מגבלה כזו או אחרת.
נכון, נכון.
אבל נדרשת מאיתנו יותר סבלנות, יותר סקרנות.
סבלנות ופתיחות.
כן,
נכון?
וסקרנות.
אנחנו הופכים להיות אנשים יותר
נכון?
טובים, ככל שאנחנו פוגשים אנשים אחרים ושונים, ומחליפים
נכון.
אותם ומקבלים אותם. גם אצלנו יש איזשהו תהליך של התפתחות אישית ושל
כן.
מודעות, וכמובן של רצון לתת, לתרום.
כן.
אנחנו עשינו לאחרונה אירוע של ההקטון, שבו בעצם הזמנו את כל הקהילה שיש לנו מסביב ומבחוץ ומבפנים, לתת תשובות ולחשוב יחד, על כל מיני סוגיות שמעניינות אותנו. בין היתר
מה?
על הגיל השלישי,
אוקיי,
למשל.
אוקיי.
בין היתר, איך אנחנו מגדילים את ההכנסות של הכפר, כי הדיירים שלנו בסוף גם נהנים מהתגמול הזה. איך מגדילים את כמות הקונים במשתלה, איך אנחנו אולי ממציאים מוצר חדש למרכז התעסוקה שלנו.
זה שאלות אנחנו שכל עסק וכל ארגון מתמודד איתם.
לגמרי. אבל אנחנו הפכנו את השאלות האלה למשהו שאנחנו קוראים לקהילה, לתת את התשובות, לחשוב יחד איתנו.
אוקיי.
ישבו מעגלי חשיבה של דיירים, של המשפחות שלהם, והזמנו את הספקים, משרד הרווחה, לקוחות שלנו, מתנדבים, וכל מי שבעצם מכיר את כפר גדול או נוגע בבו איזושהי צורה, לבוא ולחשוב איתנו בשולחנות עגולים, יחד עם הדיירים עצמם.
מעניין, ומה עלה?
כן. קודם כל עלה העניין ש התחושה הזאת היא שפעם ראשונה שואלים אותם בעצמם על העתיד שלהם.
מדהים.
איך אתם רוצים שהמקום הזה ייראה? זה בסוף הבית שלהם.
את יודעת, יש מחקר, אני חייבת לשתף גם את המאזינים, בפסיכולוגיה חיובית, שעשו על בדקו עד כמה אור, רצו לבדוק בעצם, תכף אני אספר את הסיפור כמו שהוא, הגיעו למפעל של תופרות, ושאלו אותם לגבי האור. האם הם היו רוצים יותר אור שיקל עליהם? ואז הם אמרו, כן, אנחנו רוצים יותר, אם תהיה יותר תאורה. ובאמת שינו ככה את האור והקשיבו להם, ואז באו ובדקו אותם וראו שהתפוקה נעשתה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת שהאור כנראה השפיע באיזשהו אופן, ואז שאלו עוד דברים, והם אמרו כן, ושינו אותם. אבל באיזשהו שלב עשו דברים שעל פניו הם עושים את המצב יותר גרוע, אם אמו את האורות. אבל עדיין התנהל שיח, זאת אומרת שיח שהקשיב להם ושאל אותם והתעניין בהם, והתפוקה רק הלכה ועלתה. זאת אומרת, אם בהתחלה חשבו שהעסק נהיה יותר יעיל כי האור היה יותר חזק בחלל, לא. מה שבעיקר גרם לתפוקה יותר טובה, זה העובדה שראו אותם, ששאלו אותם, שהתעניינו בהם ושספרו את דעתם. ואני חושבת שאת זה כולנו רוצים.
נכון. אז באמת, הם היו חלק מהאירוע הזה, שבו הזמנו את הקהילה ונתנו להם את הבמה להגיד
מקסים.
איך הם רוצים שהדברים יהיו ואיך העולם שלהם ייראה בשנת 2040.
כן.
שזה
קיקסטארטר
קורה.
כן.
אז מעכשיו נתחיל לבנות את זה כדי שב-2040 נגשים את המטרות של המקום הזה, איך נתייחס להזדקנות ואיך אנחנו נגביר את הקשר עם הקהילה ואיך נגדיל את ההכנסות של הכפר לטובת מול הדיירים. כל הדברים האלה צריך לשבת היום ולחשוב עליהם.
כן.
כדי שבשנת 2040 אנחנו כבר נגיד וואו, הנה כל זה השגנו אחרי שהשתמשנו בחוכמת ההמונים ונתנו את הבמה.
יפה, כל כך הרבה שנים קדימה,
שם.
מעניין.
כן,
קצב השינויים הוא כל כך מהיר.
נכון.
שזה באמת לא יאומן. אני חושבת על השנים שהיה רק פייסבוק, ואז נכנס עוד איזה למגרש אינסטגרם, ואיזה מהפכה הוא עשה. ואם רואים רק את הגאפ, נניח אם הייתי שואלת לפני שהיה אינסטגרם, איך אתם רואים? אף אחד לא היה מכניס לתוך מערך השינויים שלו את השימוש בפלטפורמה, או בהבנה של השינויים שהיא עשתה. אז זה מעניין שאת אומרת ששאלתם לגבי כל כך הרבה שנים קדימה. ולגבי הגיל השלישי, אז מה הבנתם לגבי הגיל השלישי?
שלכולם יש את אותם חלומות ורצונות.
שחולמים גם בגיל השלישי.
גם בגיל השלישי.
וואו, זה הפתעה.
להיות בקשר עם המשפחה.
נכון.
צריך לראות איך מגייסים את הטכנולוגיות לטובת העניין הזה של איכות חיים של אנשים יותר מבוגרים.
כן.
בסוף כולנו הולכים לאותו מקום, וצריך אבל כן להסתכל קדימה ולהיערך לזה.
אני מסכימה, את יודעת, את דיברת על השילוב של אנשים שונים שנמצאים, ואני חושבת שהיום זה עוד יותר, אנחנו כל כך מתכנסים לתוך עצמנו, אל המכשיר, הקהילה היא מין איזה קהילה דיגיטלית, אינטרנטית, ולחזור לאותה כיכר עיר שבה נפגשים
בדיוק.
מגוון רחב של אנשים, ואנחנו רואים אחד את השני, את הדעות השונות, ההתנהגות השונה,
כן.
ונדרשת, ואתה לא יכול לכתוב איזושהי אמירה אימפולסיבית, אלימה, ולהסתתר מאחורי המקלדת, אתה לא היית אומר הרי דברים מסוימים לבן אדם, אבל פתאום
פנים,
אתה,
פנים.
אתה מסתכל על הדברים אחרת, אז זה מאוד מאוד חיוני, ואני מברכת על היוזמה. איך מגיעים אליכם? זה דרך הרווחה?
דרך הרווחה, כן.
הבנתי. אוקיי. זאת אומרת, אתה צריך להיות זכאי ולהיות בכמה פרמטרים שעונים על
כן,
ה...
כן, כן.
אוקיי. טוב, תודה רבה, תודה רבה על השיתוף.
תודה
ועל התזכורת. על התזכורת הכל כך חשובה, כי זה לא... אז אמנם עשינו את זה באמצעותך, ודיברנו על אוכלוסייה עם מוגבלויות, אבל אני חושבת שזה דברים שהם רלוונטיים לכולנו. אז תודה.
נכון, תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אני רוצה להתייחס לשאלות שהגיעו, תמיד השאלות שלכם נהדרות ומאוד מאוד עוזרות. אז השאלה הראשונה היא של דניאל. היי מיכל, שבת שלום, רציתי לדעת, אילו דברים מלבד מזון יכולים לגרום ללחץ דם גבוה? וואו. אנחנו מדברים על לחץ דם גבוה הרבה פעמים במושגים של סטרס, ואני חושבת שזאת הכוונה. אז אורחות החיים שלנו והאופן שבו אנחנו מסתכלים על דברים מאוד מאוד יכול להשפיע על ההתנהלות שלנו, על רמות דופק גבוהות. אנחנו לא אמורים להיות בשום שלב בסטרס מתמשך באבולוציה. הסטרס היה מגיע לפרקים קצרים, והוא בדרך כלל היה קשור לרבייה או להישרדות. אז אם רציתי לשרוד ורודף אחריי מישהו, אני אגייס את כל האנרגיה וזרימת הדם אל הרגליים, ואני אברח, אבל ברגע שחלפה הסכנה, אני נחה ואני מתאוששת, אבל כשאנחנו כל הזמן בלחץ מאוד גבוה, כי אני בלחץ מהמיסים, ואני בלחץ מהעבודה, ואני בלחץ מזה שלא אכלתי טוב, ואני בלחץ כי מגיעים אורחים, ואני בלחץ כי חתכו אותי בכביש, אז אנחנו כל הזמן בסטרס. אז הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, ומה שעוזר זה באמת לעודד דברים שקשורים לרגיעה, שזה פעילות גופנית, וזה נשימות, וזה חיבור לטבע, וזה תרגול של מדיטציה, וכל הדברים האלה עוזרים, לא קל לעשות את זה, כי לכל המקומות שמניתי, אנחנו הולכים עם המחשבות שלנו, ואם המחשבה שלי לא גורמת לי לישון, זאת אומרת, פוגעת לי בשינה, כי אני כל הזמן חושבת, אני אקח גם את המחשבות האלה לריצה. אבל אני מציעה תוך כדי הריצה להסתכל, להגיד אפילו בכל את הדברים שאנחנו רואים, עץ ירוק, כביש, אנחנו לא יכולים להחזיק המון המון מחשבות בבת אחת, אחת אנחנו יכולים, אז פשוט להסתכל, להציב לנו איזושהי מטרות, לצאת אל הטבע, לחפש דברים בצבע אדום, בצבע ירוק, כל ההסחות דעת האלה הן פשוט מפחיתות סטרס, ותודה על השאלה, דניאל. יש לנו זמן לעוד שאלה? אוקיי. אז השאלה של סתיו, היי מיכל, תודה רבה על המענה, מדוע תחליפי סוכר הם לא טובים עבורנו? תחליפי סוכר הם מזון מעובד, שמדמה משהו מתוק, אבל לא מגיעה באמת אנרגיה. זאת אומרת, המנגנונים שמכוונים לקלוט אנרגיה עובדים. אבל אז אנחנו קולטים שזה פול גז בניוטרל, כי לא באמת מגיעה אנרגיה. ושאנחנו עובדים באופן הזה, אנחנו משבשים את המערכות הטבעיות של הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא מכונה מופלאה, אנחנו עוד לא מבינים את קצה קצהו של התפקוד שלו. אבל אנחנו כן יודעים שכל הניסיון, למשל, הרי אנחנו מדברים על תחליפי סוכר, זה במידה ואנחנו סוכרתיים, זאת אומרת שאיבדנו, שפיתחנו תנגודת לסוכר, אינסולין, ואנחנו כבר לא רגישים לאינסולין, אז אנחנו מנסים באמצעים מלאכותיים לרדת במשקל, במקום באמצעים בריאים לטפל במצב שאליו הגענו, לאכול את האוכל הנכון, בכמויות הנכונות, שזה עולם בפני עצמו. אז לא, עדיף להיגמל בהדרגה מאשר, ואני יודעת שיש תחליפים, שיש תזונאים שיגידו, אבל זה הרע במיעוטו. אז נכון, אבל הייתי מתייחסת לזה, כשלב ביניים, מתוך שאיפה שיש שלב שכל הממתיקים המלאכותיים פשוט יצאו מהתפריט. ועכשיו איתנו על הקו אילן, דוקטור אילן ולקוב, שהוא פסיכיאטר מומחה ומנהל המרכז הפסיכיאטרי המתקדם Mind Me. מה שלומך?
בסדר, מיכל. וולקוב, ותודה על הזמנה.
וולקוב, תודה על הדיוק. והיום אנחנו בחרנו לדבר על התמכרויות למשחקי גיימינג, ובכלל יש איזשהו נתון שיודע לזהות שאני מכורה למשחקים, איך אנחנו יודעים את זה?
אז פה אני באמת מתחבר למה שאמרת לפני זה על הסוכר והרע במיעוטו. את יודעת, אנחנו עכשיו מנהלים את השיחה הזאת, ונחשי איפה הבנות שלי נמצאות?
בגלידריה.
מול המסכים.
מול המסכים,
אלא
אוקיי.
אלא מה, כי מה, ופה זה בעצם, זאת שאלה מעניינת, איך אנחנו בעצם באים ואומרים מתי זה מתחילה להיות בעיה. כי עם סיגריות קל להגיד, עם סמים באופן כללי קל להגיד, אלכוהול כן. קל להגיד, אבל מסכים זה משהו כל כך יומיומי שמקיף אותנו, והוא לרוב די נורמלי ותקין, אבל הנתונים אומרים שמשהו כמו בין 10-30% מהאנשים בעצם כן חווים התמכרות למסכים ולגיימינג ולכל מה שהולך יחד עם זה, כשאני בטוח שתסכים איתי שהמספרים כנראה הרבה יותר גבוהים בכל כן. מה שקשור אלא מתי זה סתם מוגזם. אפילו לא התמכרות, אבל מוגזם.
אתה יודע מה? בואי תדייק לנו, מה ההגדרה של התמכרות?
אז תראה, אז חשוב קודם כל להגיד שאין כמעט, אין שום התמכרות התנהגותית חוץ מהימורים, שיש בכלל הגדרה פורמלית של מה זה. וזה בדיוק כי קשה להעביר את הקו. אבל אנחנו מחפשים כל מיני קווים אדומים. אנחנו מחפשים למשל לראות שינויים, זה ילדים, אנחנו מחפשים לראות שינויים בהתנהגות. Okay. אנחנו מחפשים לראות את זה שהכמות גדלה כל הזמן. אם פעם הספיק לנו קצת מסך או קצת משחק, אז פתאום הכמויות והשעות עולות.
כן.
אנחנו מחפשים את זה שהם פתאום מוותרים לעשות, על דברים שהם אוהבים, כמו ללכת לגרידריה למשל, והם נשאבים לתוך המשחק.
כן.
והסימני, והטיפ הכי טוב זה שאם יש לך כהורה ספק ותחושה שאולי זה מוגזם, זה הזמן לנסות ולברר את זה.
כן. אני חושבת על זה, שאני חושבת שכל מי שממציא משחק מסוים, חלק מהמטרות למשחק מוצלח, זה שהמשחק יתמכר. שהוא לא יוכל להניח אותו, שהוא ירצה עוד ועוד, שהוא ירצה לעבור עוד שלב ונמכור לו עוד משהו ועוד הצלחה. זאת אומרת, זה מכוות באופן כזה, וזה לא בכדי שכמעט כל משחק מערב חוקרי מוח, שיודעים בדיוק מהם הדברים שמגבירים לנו את העלייה של הדופמין, מרמת האופן שבו זה בנוי ועד הצבעוניות ועד הגמול שאנחנו מקבלים ומתי אנחנו מקבלים אותו. אז זה ממש לא כוחות.
מה זה לא כוחות? לא רק שזה לא כוחות, זה פשוט קזינו אחד גדול, שבעצם מקבל ביטוי בתוך המשחק.
כן.
ואנחנו כהורים צריכים להיות מאוד מאוד מודעים לזה, כי הם לא מודעים לזה, כי הם כן. עדיין סגרים. ואנחנו צריכים בעצם כל הזמן להסתכל ולראות מה התכנים בעצם שהם צורכים. כי יש משחקים שהם באמת באיזשהו מקום, הם יחסית לייט. כל משחק בעצם רוצה למשוך אליו עוד ועוד קהל, וזה גם לגיטימי, וזה בעצם כל יוצר רוצה למשוך אליו אנשים. ויש משחקים שממש מכוונים למוחות הקטנים שלהם, ומנסים לשאוב אותם פנימה, וכתוצאה מזה גם להשיג רווח. ואני חושב שרובנו לא מקדישים את הזמן, כי גם בואי נודה בזה, גם אנחנו חיים שגרה מאוד מאוד עמוסה.
אז ושם, אתה אומר, יש לי שקט.
לא מנשן את הזמן להבין מה קורה שם בתוך המשחק. כן. מה זה הפורטנייט הזה? מה זה הברולסטאר הזה שמשחקים?
ולצד זה, ולצד זה גם יש כל מיני כאלה שאומרים, זה נורא מפתח את המוח, והגיימרים, הנה, אז הם נותנים איזה name dropping של מישהו שנורא נורא הצליח, והוא סיפר איך בתור ילד, הוא שיחק, אז אנחנו אומרים, נו, אולי הילד שלנו מתפתח כאן איזה... הייטקיסט מוצלח, אז זה ניתן. אז אנחנו מאוד מאוד מבולבלים מכל האינפורמציה.
ולכן אני חושב שגם פה שם המשחק זה בלנס. אנחנו לא רוצים לבוא ולהגיד שהילדים שלנו לא יקשו למסכים בכלל, כי זה הרבה פעמים מפתח אותם גם חברתית. יש משחקים שהם משחקים, אני רואה אצלנו, מגיעים לנו למיינד מי, חבר צעירים עם ההורים, וההורים נורא כועסים ודואגים שהם לא יוצאים החוצה, ואז הבחור אומר לי, אבל דוקטור וולקוב, אבל החברים שלי שם, מה אתה רוצה שאני אפסיק עכשיו להיות איתם בקשר, וזה כן. גם בינלאומי, ומדברים באנגלית, יש לחלוטין יתרונות, השאלה היא כאן זה המידתיות, והמידתיות הרבה פעמים יש ויכוח, והטיפ הראשון שאנחנו נותנים להורים, זה קודם כל תעמדו מה היקף התופעה, קחו רגע דף ועץ, תרשמו מתי הוא נכנס למשחק, מתי הוא יוצא מהמשחק, תשקפו לו בכמה שעות מדובר, ותעשו איזשהו שיח ביניכם על האם זה סביר או לא סביר.
כן. כן, וגם באמת את השיקוף אולי של הדברים ש... אני לא יודע באמת איך לעשות את זה, אבל אני למדתי שחלק ממה שיוצר התמכרות זה חוסר הוודאות. עשו פעם ניסויים כאלה על עכברים שנתנו להם דברים מסוימים וכל הזמן תגמלו אותם והייתה הנאה. זאת אומרת, הם התנהגו באופן מסוים ואז הם קיבלו צ'ופר. התנהגו באופן מסוים, קיבלו צ'ופר, אבל באיזשהו שלב הם התנהגו ולא קיבלו, והם כן התנהגו וקיבלו. זאת אומרת, לא הייתה עקביות בעניין הזה, ואז אתה כל כך רוצה את ההרגשה הטובה, אתה אומר, הנה, אולי תגיע עכשיו. זה כמו מישהו שזכה פעם אחת. במכונות, ואז הוא רוצה.
כל המשחקים בנויים על זה, נכון?
יפה, יפה.
בעצם על זה שאתה מגריל משהו, אולי יוצא, זה מה שנצא.
כן, על החוסר ודאות הזאת, ועל הפעם ההיא שבאמת עלה הדופמין, והנה זה, אולי יגיע עוד פעם, אולי יגיע עוד פעם. אז יכול...
לא רוצים את הניצחון, זה כמו אימורים, אז זה לא מעניין מאמר כבד אם הוא ניצח או הפסיד, בעצם הרשגוש והעיסוק זה מה ששואף פנימה, ובאמת הכוחות הדופמין במשחקים עכשיו הם מאוד 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 חזקים, ואנחנו צריכים להיות עדים לזה, אנחנו צריכים להיות בעיקר בשיח עם הילדים, מאוד חשוב רגע לשוחח איתם ולשאול אותם מה הם עושים שם, מה הם מרגישים כשנמצאים בתוך המשחק, מה הם מרגישים בחוץ במציאות האמיתית שלהם בבית הספר או אצלנו בבית שאולי גורם להם להימשק למשחק כזה ולברוח לשם.
כן.
והרבה פעמים התמכרות זה תסמין, זה האופן שבו אנחנו כולנו פוגשים את החיים כמנגנון הגנה, וחשוב להבין בעצם ממה אנחנו מתגוננים, ולצמצם את זה ברמה כזו שזה יהיה בריא ומפתח.
אני שואלת אותך, אתה יודע, אני חושבת על עצמי שבשנים שהייתי בעודף משקל מאוד גדול, אז היה מאוד ברור לי ההנאה שהייתה לי מהאוכל, וכל שינוי מאוד מאוד איים עליי והפחיד אותי, ועם כל זה שלא היה לי טוב במצבי, היה לי נוח להישאר במוכר ובידוע. אבל ברגע שחוויתי הנאה ממשהו אחר, פתאום כבר היה לי איזה משהו שאמרתי, אוקיי, אני רוצה להתאמץ בשביל זה. אז אם אנחנו, כשאתה מדבר על מינון, אני חושבת שהילד צריך שיהיה משהו שיגרום לו גם לאלטרנטיבה שתרגש אותו.
נכון.
זאת אומרת, להגיד לילד, משחקים מעט, ואז אוקיי, ומה אני עושה אחר כך?
נכון.
אחר כך אנחנו יושבים ומדברים, אחר כך מסדרים את החדר, את מי זה מרגש.
עכשיו, יותר מזה, את יודעת, אנחנו עכשיו לתוך סוף, שנכנסים לתוך סוף השבוע, ואני עוד בסוף השבוע צריך ליצור להם איזושהי חלופה, לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נצא לטייל בשבת. עכשיו, בשביל לייצר את הטיול הזה, אנחנו ההורים גם צריכים לשבת, לעשות תכנון, ורגע להעליב אותם לקראת זה.
נכון.
זה דורש מאמץ בעיקר מאיתנו, ופה אני חושב שהדוגמה האישית שלנו זה הדבר הכי חשוב,
נכון.
לא לברוח למסכים בעצמנו, ולא
נכון.
לשדר מסרים כפולים,
כן.
ולבנות את השגרה המשפחתית המיוחדת הזו של הטיולים, של הלבשל ביחד, של לעשות שיעורי בית. אם אנחנו רוצים ילדים בריאים, אנחנו חייבים להתפנות עבורם, אין דנך אחד את מיכל.
לגמרי, 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 ו... אני אומרת, כאילו עשו לנו את החיים יותר פשוטים, והמצלמה נמצאת בתוך הנייד, והמייל, והכל, אני אומרת, קחו מצלמה כמו פעם, ותשאירו את הנייד באוטו, כי זה קשה שוב. ברגע שלקחנו, זה כמו שיש לי ממתקים במגירה בבית, או ממתקים בסופר ליד. כשזה במגירה בבית,
נכון.
זה הרבה יותר קל. זה לא
נכון,
קשור,
נכון.
אבל אם אין, אני עכשיו לא אצא לסופר ואני אקנה לי ארטיק, אבל אם הוא נמצא בפריזר, זה יותר קל, אז אותו דבר כאן. אם אני כבר עם הנייד, כי אני מצלמת, הפיתוי להיכנס למשחק, להיכנס, הוא הרבה יותר גדול, ולא צריך להעמיד את כוח הרצון במבחן. תיצרו סביבה שהיא תהיה יותר קלה להשגת המטרה שאתם רוצים.
אני מסכים איתך לחלוטין, צריך במקום להתאמץ, מה שנקרא פול גז אל ניוטרל, צריך להשקיע את המאמץ איפה שחשוב, ולא צריך להיאבק במקומות שלא צריך. ולכן זה ממש כמו שכשלומדים למבחן, אז יושבים עם הספר ובלים על חלונות פתוחים.
נכון.
גם פה, כמה שפחות גירויים, ולכן אגב, משחקים בעיניי לא אמורים להיות מותקנים כל הזמן בכל מקום.
נכון.
וצריכה להיות איזושהי הגדרה מאוד ברורה על איזה טאבלט אני משחק, ואיפה הטאבלט הזה נמצא, וכמה אייקון, כמה אפליקציות אני מוריד שם.
אני רוצה להגיד עוד משהו, כי יכול להיות שיש מאזינים שאומרים, אבל מה הבעיה? משחקים, זה נורא מפתח, וזה מאתגר, וזה זריזות, וזה קשר, עין, יד. אני רוצה להגיד שאנחנו יצורים חברתיים, והיכולות האלה לדבר אחד עם השני, ולגלות אמפתיה, והקשבה זה יכולות שהן מאוד מאוד חשובות. וכשאנחנו מאבדים את היכולות האלה, ואחר כך רמות הסטרס והכישורים החברתיים שלנו יורדים, כי אנחנו בסופו של דבר כן חיים בעולם האמיתי, אז זה פוגע לנו באיכות החיים, ויש לזה נזקים משניים. אז אם לשחק, אני בעד, אני מאוד אוהבת לשחק, אני באופן אישי הרבה יותר אוהבת מתקות, משחקי כדור, משחקים כאלה של פעם, הרבה יותר...
משחקים של ים.
של ים. חידות לפעמים אני יכולה, יש לי תשבצים שאני עושה בנייד בבוקר, זה תחום לפרק זמן מאוד מאוד קצר, אבל זאת הבעיה. הבעיה עם הדברים שאנחנו מפסידים, והמחירים שאנחנו משלמים.
כי תראי, אנחנו רגילים כבר פשוט לאיזשהו משהו קצת של אינסטנט, אומרים לי, וולקוב, כן. בוא נעשה את זה בפגישה אחת, איך פותרים התמכרות? ואני מסביר להם שהכל דורש תהליך, וגם
נכון.
כל המשחקים האלה שאת מתארת, זה משחקים שדורשים איזושהי התכווננות והכנה, צריך להתלבש,
כן.
להתארגן, למצוא על הים,
כן.
ללמוד לשחק מתקות. פה, כשהכל זמין בכף היד, זה הרבה יותר קל,
נכון.
ולכן בורחים לזה.
נכון,
וצריך
נכון.
להראות לילדים איך אנחנו יודעים להתכונן למשהו,
צדק.
ולבנות ציפייה למשהו, ולחלוק את החוויה הזאת עם מישהו, ואז זה הופך להרבה יותר מיוחד.
נכון, נכון. תודה. תודה רבה לך, דוקטור אילן ולקוב, על השיחה המרתקת, ואני אסיים במשפט שתמיד אני אומרת, אינפורמציה לא עושה טרנספורמציה, רק שימוש בידע, ואני מקווה שתעשו שימוש מושכל בכל מה שנאמר כאן. תודה, אילן.
אני חושב שזה יצר מספיק סקרנות בשביל לשאול את עצמנו איך אנחנו עושים את זה יותר נכון.
אני
איתך. ואני חייב להגיד שאם יש ספק, תתנו לאיש מקצוע, אנחנו פה בשביל להגיד לכם אם התחושת בטן נכונה או לא.
צודק, צודק לגמרי. תודה רבה וסוף שבוע נעים ורגוע.
זירת המרצים.
ועכשיו איתנו עידן חפסו, שהוא מוכר גם בשם חלה פרינס, ואנחנו מדברים היום על הסדנה של קליעה ואפייה של חלות. היי עידן.
שלום מיכל, מה נשמע?
בסדר, תראה, אנחנו, זה מסקרן, אנשים כאילו אומרים, אוקיי, יופים חלות, מה הוא בא, עושה הפרשת חלה, מה קורה כאן?
אז זה גם הפרשת חלה, נכון, אבל באמת ההתמקדות היא בפן האומנותי, בפן היצירתי של החלה, של אומנות הקליעה, פשוט מאוד.
מה גילית שבעצם תראה, אני יודעת שכל הפעולות שאנחנו עושים עם הידיים, אם זה קרמיקה, אם זה תפירה, אם זה גינון, יש להם סגולות בריאותיות.
נכון, נכון. אז באמת כל התהליך של יצירת חלה, של קליאת חלה, הוא מאוד, הוא מאוד תרפיוטי, הוא מאוד מרגיע. ובאמת אני אומר בסדנאות שלי כל הזמן, העובדה שאנחנו יכולים לאכול אחר כך את החלה, זה רק בונוס. כי באמת כל התהליך עצמו, קודם כל הוא מאוד יצירתי והוא כיפי, ואני חושב שבכלל כל אחד שיוצר איזשהו משהו במו ידיו, מרגיש איזשהו ערך מסוים.
נכון.
וזה מה שבאמת אני רוצה לתת לכל המשתתפים שלי.
אבל מה כל כך מיוחד בזה? אתה יודע, אנשים שומעים אותנו ואומרים, אוקיי, קמח מים, לשים בצק, עשינו את זה מהגן, אני עושה את זה עם הבנות שלי בכל קיץ, אגב, שהיינו עושים פעילות, קולים צמא ושמים בתנור, מה הסיפור?
אז נכון, אז קודם כל, את ממש צודקת, עד לא מזמן, באמת חלה, הייתה פשוט חלה, לחם קלוע, עם שלוש רצועות, וזה הכל. אני, בגלל שהרקע שלי הוא באמת רקע של יותר אומנות ויצירה, למדתי גם אנימציה והייתי גם רקדן, היה חשוב לי להביא את עולם האומנות לתוך עולם האפייה, ואיפה אפשר לעשות את זה אם לא עם חלה, שבאמת אפשר לשחק עם הרצועות, ולעשות כל מיני צורות. ואגב, אני מתחינתי לקלוע היום חלה עם הידיים, זה כמו לרקוד עם הידיים. זה בדיוק כמו שהייתי אז ברקדן, רק היום שאני עושה את זה עם הידיים.
איך התרגלת לזה?
הגעתי לזה בברלין, האמת שגרתי בברלין 7 שנים, וממש התגעגעתי לחלה, כן, ואני לא חשבתי בכלל עד על איפות חלה, כן, הלכתי למאפייה היהודית, קניתי חלה, כמו ילד טוב, אבל החלה לא הייתה טובה לצערי, היא הייתה אפילו גרועה, התקשרתי לחברה שלי, שבור לב, אמרתי לה, תקשיבי, אין פה חלות טובות, מה אני עושה?
אופה!
אמרתי, תעשה? אמרתי לה, לא, 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 אין סיכוי שאני עושה אקזמפ, כאילו מה, עכשיו ללכלך את כל המטבח, מקמח,
מה, שמרים, להטפיח, או זה, אין לי מושג אגב, יכול להיות שאמרתי עכשיו עיוולת.
זה כן, זה נכון, אחד הפחדים הכי גדולים של האנשים זה להתעסק עם שמרים.
כן.
אז לקח לי קצת זמן.
אני יכולה לצאת מהארון ולהגיד שמעולם לא עפיתי? מעולם לא עפיתי.
אז הנה, הגיע הזמן, ובעזרת השם אני מקווה שתשתתפי באחת הסדנאות שלי.
נראה לי בעזרתך.
אז באמת, עפיתי חלה פעם ראשונה, פתחתי את התנור, ואני פשוט התאהבתי, זה היה סיפור אהבה ממבט ראשון, זה היה גם כל החושים, את יודעת, הריח, והלישה עם הידיים, ולראות את החלה.
נראה לי, אני מפה הולכת והופעה חלה עכשיו. רגע, תגיד, אתה מוסיף סוכר?
אני מוסיף סוכר, אבל אפשר לשחק עם כמויות הסוכר, כן. כמובן אם רוצים בלי סוכר.
חלה מתוקה.
חלה מתוקה בדיוק, לראש השנה שיבוא אלינו לטובה באוקטובר. חלות מתוקות וחלות עגולות הן באמת הלהיט.
אז אני יודעת שאתה מגיע ואתה מעביר את הסדנה, אתה מספק גם את החומרים. למשתתפים? אתה עושה סדנאות עד 50 אנשים?
זה תלוי איפה. כי עיקר הפעילות שלי כרגע מתמקדת בארצות הברית ומחוץ לארץ, באירופה גם. אז שם הם דואגים לי, באמת הקהילות היהודיות, הם דואגים לי לחומרים ולכל מה שצריך.
כן, יש גבול, אתה לא תטוס מפה עם קמח.
בדיוק, וגם זה אירועים של 300 איש, את יודעת, אני לא יכול לסחוב איתי את כל הכמות.
אבל איפה יש תנורים? איפה יש תנורים שאפשר להכניס?
אז הם לוקחים את החלה ואופים אותה. בבית.
הבנתי, אתם ביחד. אבל למה, יש שולחן? זה סדנה שמתקיים. הרי צריך בכל זאת לרדד, או אני לא יודעת, לא?
בדיוק. אני מכין להם את הבצק מראש, מארגנים לי שם מיקסר, מקצועי, גדול. אני מכין את הבצק, יש לי שם צוות, מכין את הבצק, אורז אותו יפה לכל אחד, ולאחר מכן פשוט עובר איתם שלב שלב, איך להפריד את הבצק, איך לגלגל אותו, וכמובן שאני מכניס הרבה אלמנטים של מדיטציה, של נשימה,
זה מה שרציתי לשאול.
כי חשוב, חשוב, חשוב להאמין שזה חלק בלתי נפרד.
כמו מה?
אז למשל, אני בברלין הנחיתי מדיטציות, ותרגלתי ריברסינג, שזה עבודה עם נשימה, ואני גיליתי שתוך כדי העשייה שלי בעצם, באפיית חלה, אני פתאום מחזיק את הנשימה שלי, אני פתאום הגוף שלי מגיב לפעולה שאני עושה, או להצלחה שאני חווה, או לכישלון שאני חווה. עם החלה שלי. ושם אני בעצם הבנתי שחשוב לא ללמד רק איך לקלוע חלות ואיך להכין בצק, חשוב גם להכניס אלמנטים של מודעות ולהביא את עצמנו כל הזמן לגוף. וזה בעצם עוזר להיות נוכח ולהיות בפרוסס
זאת
עצמו.
זאת אומרת, לא להכין את הצלה, את החלה, סליחה, שהדעה מוסחת, אלא באמת זה הזדמנות לתרגל את הכאן ועכשיו. ואם אתה מדבר על החושים, זאת אומרת, אם אני כאן ועכשיו, אני מרגישה בכפות הידיים, בקצות האצבעות, את התחושה הזאת של הבצק, הדביק, אני מריחה, אני רואה את זה, אני רואה את זה בהתהוות, וזה בעצם התרגול באמצעות הכנת האכלה, שיש לה אחר כך את השלב הנוסף של האכילה ושל הריח ושל הטעם, שהיא באמת חוויה שמשלבת הרבה מאוד דברים. מצד שני, אם אני חושבת על משהו שאני יוצרת, זה מסוג היצירות שהן לא נשארות. החוויה יש לה התחלה בסוף. אפשר לשחזר אותה, אבל היא לא נשארת.
נכון, נכון מאוד. אגב, אני שומע הרבה שאומרים לי, עידן, איך אני אוכל את החלה הזאת? אני רוצה להשאיר אותה ככה. אני לא מסוגלת לדעת בה.
למה? מה אנשים עושים? אבל... איזה חלות?
בכל מיני צורות יפות. קודם כל אפשר לפתוח את האינסטגרם שלי, חלה פרינס, ובאמת לראות את כל מגוון הקולקציה והצורות שאני עושה.
אתה מדריך אותם, אתה מכוון אותם, מניע אותם ליצור את הדברים האלה?
ממש ככה, כן. אני, okay. אני מניע אותם שלב שלב, אני גם מסביר להם איפה להתמקד, וזהו, וכן, ומסיינים את החלה. ואגב,
אתה יודע, יש עכשיו נשים ששומעות אותך, אולי גם גברים שאומרים, שנים אני עושה חלה, איך לא חשבתי לעשות מזה כסף, לצאת בסדנה, להגיע לאמריקה, לערבב קמח ומים, להגיד לאנשים לנשום, לא, הוא גאון.
אני תכף אענה לך על זה, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר ולהגיד שגם באכילת החלה אנחנו מתרגלים איזשהו שחרור, איך לשחרר, איך to let it go, וזה מאוד מתחבר לי למנדלות הבודהיסטיות שהיו עושים.
מה זאת אומרת?
ברגע שאת רואה איזשהו משהו יפה.
רגשות אשם? לשחרר
לא,
את
לא,
הזה?
לא, ש... רגשות, let go, לשחרר.
כמו שהיא אמרה, זה כל כך יפה, אני לא רוצה לאפות את זה ולאכול
בדיוק.
את זה. לא להיקשר. להבין שאני משחרר את זה, זה בסדר, יהיה עוד אחד.
וזה מתחבר לי ממש למנדלות הבודהיסטיות שהיו מציירים ימים שלמים בחול על הרצפה, ואז מוסקים אותה.
וואו, 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 וואו,
זה ממש ממש זה. ולגבי החלה, ולהתפרנס מזה, ולהפוך מזה באמת...
לואיז היי, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותה, היא אומרת, אני מתקשרת להכל ולא מתקשרת לכלום. ואם צוללים למשפט הזה, זה דרך מעולה לחיות. זאת אומרת, אני נקשרת, כי אני רואה ואני מקשיבה, אבל אני לא חושבת באיזושהי רמה תודעתית שאני לא יכולה בלי זה. שבזה תלוי הקיום שלי, בבן אדם הזה, ברכוש הזה, בדבר הזה, הוא לא אני. יש אותי שפתוחה לעולם, אבל אני גם יודעת לשחרר, וזה דרך מעולה, בהצלחה לנו.
נכון, נכון, נכון מאוד. אני ממש מתחבר לזה ומסכים עם זה.
יפה. אז אוקיי. רגע, קטעתי אותך, לא?
רציתי אז להגיד, בהמשך לשאלה שלך, על באמת איך חשבתי, איך מישהו יכול באמת לקחת חלה ולחשוב על להתפרנס מזה. אז אני לא חשבתי להתפרנס מזה, אני באמת עשיתי את זה, פתחתי את האינסטגרם שלי בלי שום כוונה. כן רציתי לשתף אור ואהבה ולהפיץ ידע ולגרום לאנשים פשוט לשמוח. זה הדבר שהניע אותי. לא הניע אותי כסף, לא הניע אותי לפתוח עסק או לעשות טיסות או פרסום, ממש ממש לא. מה שרציתי זה שאנשים אחרים יחוו את ההצלחה ואת העונג הזה שאני חוויתי.
אוקיי, והצלחת?
כן, הצלחתי.
יפה, אז אתה אומר, אם המנוע שלכם יהיה, ואני בטוחה שאתה מדבר על זה גם כשאופים את החלה, כדי באמת להיות עם הבצק ולשלוח את הכוונה הטובה ואת האנרגיה, שזה באמת חלק מהטעם. אתה רואה לפעמים אנשים אומרים, אני לא יודעת, לא הצליח לי, לא היה טוב, עשיתי כמו פעם קודמת, אבל הפעם לא הצליח לי, אז האקסטרה, האקס פקטור, מה שנקרא, הרבה פעמים זה הכוונה, ואיפה הייתה התודעה שלנו בזמן שהכנו ובזמן שבישלנו. אז...
נכון.
אז תקשיב, זה תענוג, כי אני חושבת ש...
כוונת הלב, כן.
כן, כן, אנשים אוהבים, אוהבים לאכול, אוהבים להכין, ועל הדרך גם ללמוד כמה תובנות, אז עלית כאן על משהו, ואני... אז רגע, אז היום בארץ, אם מאזינים לנו ואומרים, רגע, אנחנו רוצים להזמין את עידן אלינו, אתה לא?
אז כרגע בארץ אין סדנאות שהן גדולות, אני בעיקר עושה אירועים פרטיים בבתים של אנשים אם מזמינים אותי.
אוקיי.
פעם ב- אני עושה סדנאות בכל מיני בתי ספר או סטודיואים לאפייה. שווה לעקוב באינסטגרם.
אז איך האינסטגרם שלך?
חלה פרינס, או פשוט לעשות בגוגל, נסיך החלה, או חלה פרינס בעברית אפילו, וזה ימצא את כל הפרטים.
אוקיי. בסדר גמור, הנה, גם אני אעשה את זה, ואני אוכל להתרשם באמת מהעמוד. תודה רבה לך, עידן.
תודה, מיכל, תודה רבה, ושבת שלום לכולם, לכל המשרד.
סופה שניים ושבת שלום, אמן ואמן.
תודה.
ועכשיו איתנו יוסי בן על הקו. היי יוסי.
היי מיכל.
יוסי בן, בסדר גמור, יוסי בן הוא יזם ומנכ"ל חברת אמורפיקל. ואמרתי שאנחנו היום נדבר על מגנזיום, ובאופן טבעי אמרתי בתחילת דבריי ש, על הקשר לשרירים, כי אני זוכרת, תמיד שהייתי אומרת, אוי, נתפס לי, נניח באיזה שיעור, אז המורה הייתה אומרת, אולי כדאי לך לקחת תוסף של מגנזיום, כן? יש קשר בין הדברים?
כן, חד משמעית. מגנזיום okay. קשור של שרירים ועוד.
אז קודם כל בוא נלך רגע אחורה. ספר למאזינים שלנו, למי שלא מכיר את חברת אמורפיקל, על המותג הזה, על אמורפיקיור.
מה שאנחנו היחידים בעולם שהצלחנו לייצר, מה שמאוד קבוצות מחקר בעולם לא הצליחו לעשות, זה מינרלים ננו-אמורפיים שהם יציבים. מה זה אומר ננו-אמורפי? כל המגנזיום שאנחנו מכירים, או קלציום שאנחנו מכירים, הם גבישים, מיקרונים, כמו חצץ, כמו יעלומים קטנים. זה מאוד קטן המיקרון, אבל מאות קבוצות בעולם הבינו את המשמעות של זמינות ביולוגית קבועה של מינרלים, וניסו לייצר אותם בתור ננו חלקיק. שתביני, ננו, מיליון ננו נכנס באחד מיקרון בנפח. ההבדל גודל הוא בין זבוב לפיל. אבל לא רק שזה קטן, זה גם לא גביש. אז אין צורך, הגוף לא צריך להשקיע אנרגיה לפרק את, את הגבישים האלה ליונים. פה זה כבר נמצא בתצורה של יונים. המשמעות של הדבר הזה, שבעצם פתרנו בעיה של זמינות ביולוגית של מינרלים, בוא נתחיל ככה, תהליך הזדקנות נובע משתי פרמטרים עיקריים. אנחנו מחליפים 300-400 מיליון תאים כל יום. אנחנו צריכים מינרלים, דשן, כמו חקלאות, דשן. ואת המינרלים אנחנו מקבלים מהמזון, אנחנו לא מייצרים לא קלציום ולא מגנזיום ולא ברזל. והמינרלים האלה הם גבישיים ומיקרונים, ובפועל אנחנו לא מצליחים לספק עם הגיל את כמות המינרלים. ואז האור שלנו לא נראה משהו, והשיער, והציפורניים, וספירות הזרע והעצם, ועוד ועוד הרבה תפקודים. והתהליך השני...
רגע, זאת אומרת, גם אם אני אוכלת את אותו דבר, היכולת ספיגה משתנה?
כן, חד משמעית. את לוקחת חצץ ורוצה לפרק אותו. הגוף יכול לפרק מעט מאוד. הזמינות הביולוגית היא מאוד נמוכה.
אוקיי.
בגלל זה האור שלנו נראה לא משהו, והשיער והציפורניים והכל. ואנחנו פתרנו את הבעיה הזאת. המסיסות של החומר הזה היא פי 120 יותר מאשר מגנזיומים אחרים הנפוצים בשוק. הזמינות הביולוגית מגיעה לפי 4 ולפי 4.6, שזה הוכחנו בקלציום, ואת המגנזיום הראינו בתאים והראינו את זה בעוברים.
אוקיי.
עכשיו, זה תחום אחד. פתרנו בעיה של הזמינות של מגנזיום. עכשיו, התפקיד של המגנזיום הוא חשוב, הוא אחד המינרלים הכי חשובים בגוף. זה שינה, וזה לב, וזה כלי דם.
רגע, זאת אומרת שחוסר מגנזיום יכול לבוא לידי ביטוי בשינה לא איכותית?
חד משמעית.
מה עוד? תן לי דוגמה לעוד דברים.
תפקודי לב, מערכות שרירים, כלי דם, זה גורם להתרחבות. יש לו המון המון תפקודים בגוף. אבל היתרון של המינרלים שאנחנו ייצרנו, לא תשמעו על זה, כי יש לנו 188 בקשות לפטנטים, 124 אושרו. אנחנו משלבים את זה עם קרבונט.
אוקיי.
אנחנו, הגוף שלנו מייצר חומר שנקרא ביקרבונט, לטפל בתהליכים דלקתיים. אז אנחנו המגנזיום היחידי שמשולב עם מגנזיום קרבונט. הקרבונט מטפל בתהליכים דלקתיים שנוצרים בגוף, ובעצם אנחנו הראשונים שמביאים את זה לעולם בתצורה הזאת, אז זה גם פותר מחנות דלקתיות ותהליכים דלקתיים שקשורים להזדקנות ולפירוק של עצם ופעילות של פרוטאזות, זה פועלי זבל שמפרקים לנו את הרקמה, אז אנחנו בעצם מחזירים אותם למצב נורמלי, ואנחנו מביאים מינרלים שמתקנים את הנזקים של הפרוטאזות של התהליכים הדלקתיים.
וזה נכון גם לגברים וגם לנשים? שנינו צריכים מגנזיום? אז מאיזה שלב אתה ממליץ, למשל, לקחת תוסף מגנזיום? האם יש בדיקה שצריך לעשות? יש בדיקה שמגלה לנו את מאגרי המגנזיום?
כן. אנחנו יכולים לראות שחסר לנו, ומה גם אחרי ההתפלה של המים, וזה לא עבודה שלנו, זה עבודה של חברות אחרות, יראו שחסר מגנזיום בשוטף. בזמנו היינו מקבלים את המגנזיום דרך השתייה.
Okay.
היום בעקבות ההתפלה של המים אנחנו מקבלים פחות מגנזיום, אנחנו באופן כללי בחוסר. אבל כל הספורטאים חייבים מגנזיום בגלל העצימות והפעילות השרירית המועצת שלהם.
Okay.
ובכלל אנשים בתהליך הזדקנות ומחת חיסון והתקפצויות ושינה טובה וזהו.
אז הדברים האלה הם חשובים.
כן.
עכשיו, אמורפי, המגנזיום שלכם, מגנזיום PH של החברה שלכם, הוא שונה מהסוגים בגלל הזמינות, כמו שאמרת, בגלל הזמינות של החומר?
זה הפיזיקלי שלו. תחשבי, קחי יעלום. יעלום זה מוצר מאוד קשה.
אוקיי.
חם זה כמו יעלום, זה אותו חומר, זה אותם פחמנים, והוא יותר רך. ואם תקחי את הפחמנים האלה בצורה אמורפית, אז את מקבלת אותם בצורה חופשית. אותו דבר המגנזיום, מגנזיום זה מתכת.
הבנתי.
זה כמו פרפל, הוא גביש.
הבנתי.
ואנחנו הבאנו אותו שהוא כבר לא גביש, אז הגוף לא צריך להשקיע אנרגיה בזמינות שלו.
איפה אפשר להשיג אותו?
בקופות חולים ובסופר פאם בעיקר.
זה על המדף, נכון? לא צריך מרשם בשביל זה.
כן, אבל זה הרבה שנים של עבודות שעבדנו על זה, מעל 7 שנים.
אוקיי.
עד שהוצאנו אותו לשוק, והפעילות שלו היא מדהימה. בעיקר גם החומר האנטי-דלקתי שבו, וגם הזמינות הביולוגית שלו.
אז אני רוצה להדגיש משהו. אתה אומר, לא נדרשת בדיקה מסוימת, אתה ממליץ לנשים וגברים מעל איזה גיל לקחת את זה?
א', כל הספורטאים לוקחים מגנזיום.
כן.
זה אחד. מעל גיל 40 אני ממליץ לקחת לא כמות גדולה, אפשר להתחיל עם תבליה אחת שהיא 160 מיליגרם,
כן.
אבל זה לא רק הכמות, הזמינות הביולוגית של החומר שלנו, היא בסדרי גודל יותר טובה, אבל יש גם את הקרבונה שהוא יותר חשוב, או לא פחות חשוב מהמגנזיום.
אוקיי.
שהוא מטפל בתהליכים דלקתיים, וזה קיים רק במוצר הזה, זה פיתוח שהתחלנו את המינרלים הננו-אמורפיים מאוניברסיטת באר שבע.
מדהים.
כן.
מדהים. גם זה כדאי שאנשים ידעו שבגוף שלנו כל הזמן מתרחשים תהליכי דלקת. אנחנו חושבים במושגים של דלקת, יש לי חום, וצריך לקחת אנטיביוטיקה, אבל כל הזמן מתרחשים תהליכי דלקת. הסוכר למשל הוא אחד מרכיבי המזון הכי מעודד קרקע פוריה לדלקתיות, וגם אחרי פעילות גופנית יש תאים. אז מה שאתה בא ואומר זה קצת, מה שנקרא, קצת אנטי-אוקסידנט אפילו.
אם זה אנטי-אוקסידנט הכי טוב שקיים, אבל אם את רוצה, אני יכול להרחיב טיפה, ומה שגילים...
אז ממש ממש בקצרה?
הקיצר, תהליכים דלקתיים, יש מחנה משותף לכל המחלות הדלקתיות הכרוניות, ALS, רשת אלצהיימר, ו-90% מסוגי הסרטן, מה שנקרא ורבורג אפקט, וסרטן לבלב וריאות ופרוסטטה ושד ושחלות, והזדקנות מועצת. יש מחנה משותף אחד, זה תהליך דלקתי.
אוקיי.
עכשיו הגוף עובד על אוטומט, שיש תהליך דלקתי, הוא מפעיל פועלי זבל, פרוטאזות שמפרקות את הרקמה, בסרטן זה גורם לגרורות, הוא גורם להיווצרות של יותר כלי דם שמובילים חומרי הזנה, ומחית החיסון מסערת. זה תהליך. עכשיו,
כן.
ברגע שהגוף לא מצליח להשתלט על זה, נוצרת מחלה דלקתית כרונית.
כן.
עכשיו, מה שהמדענים שלנו גילו, ואנחנו מעסיקים מדענים מהשורה הראשונה, לא רק בארץ, גם בעולם, והרופאים שלנו, יש מחנה משותף אחד שגורם לכל התהליכים האלה. זה חוסר יכולת של הגוף שלנו לייצר חומר שנקרא ביקרבונט. אנחנו מייצרים כל יום 300 גרם, 400 גרם. ברגע נתון לכל האנשים יש בערך 80 גרם. התפקיד של הביקרבונט לווסת תהליכים דלקתיים.
אוקיי.
ברגע שאנחנו לא מייצרים מספיק ביקרבונט, תפרוץ מחלה אונקולוגית או דלקתית או הזדקנות.
הבנתי.
למה אנחנו לא מייצרים מספיק, ואת אמרת את זה, למה אנחנו לא מייצרים מספיק? 3 סיבות. אחד, כמו שהרמב״ם אמר, אנחנו אוכלים יותר מדי, מזונותיך רפואותיך, אתה מפנה חלק מהביקרבונט שייצרת לטפל בעודף מזון הזה.
כן, ואז אין לך נכון. פריק,
ואז תפרוץ מחלה דלקתית.
כן.
והסיבה השנייה זה סטרס. ברגע שאתה
נכון.
סטרס,
נכון.
גוף נפש אתה מייצר פחות.
לגמרי, לגמרי. יש היום הרבה מדע סביב העניין הזה, הסטרס, נכון. הרוצח השקט, זה בדיוק התהליכים
כן,
שאתה מדבר.
כן, אבל המחנה המשותף, מיכל, כן? המחנה כן? המשותף, זה חוסר יכולת של הגוף לייצר מספיק ביקרבונט,
אוקיי.
ואנחנו היחידים בעולם שעושים את זה.
מדהים.
אנחנו מביאים עם הקלציום או עם המגנזיום קרבונט, ואנחנו מטפלים ככה בתהליכים דלקתיים.
יפה. תודה רבה, תודה רבה. כמו שאמרנו, המוצר נמצא במדף, מגנזיום PH של מורפיקל, ואתם באמת עוזרים לעוד הרבה דברים אחרים בגוף, בתהליכי ריפוי וברפואה מונעת. תודה, תודה רבה, יוסי בן.
שבת שלום,
ואני חושבת שאני אספיק אולי שאלה אחת, אולי אפילו שתיים. השאלה היא של עוז, עוז בן 40, היי מיכל ושבת שלום, אשתי ואני החלטנו להתגרש אחרי 10 שנות נישואים, יש לנו 3 ילדים בגילאי 6-9, ואנחנו רוצים לספר להם על ההחלטה שלנו ולא יודעים כיצד, איך היית ממליצה לי לעשות את זה כדי לצמצם את הפגיעה בהם ולמנוע את הכאב והתסכול שעלולים לבוא. עוז, קודם כל אני מאחלת לשניכם, אני בטוחה שהשקעתם הרבה מאוד מחשבה בעניין הזה, ומאחלת לכם בהצלחה בדרככם החדשה, אבל אתם תישארו הורים משותפים לילדים שלכם. אני באופן אישי, יש אנשים שזה המומחיות שלהם. אני יכולה בתהליך שאני מלווה ומאמנת מישהו באופן אישי, ללוות אותו בהקשר הזה כשהוא מגיע לנקודה הזאת. לכם הייתי מייעצת באמת, יש אנשי מקצוע מעולים, שזה הדבר שאליו הם מוכשרו. ולתת מענה ספציפי לכל אחד מהילדים. כי כשאתה מדבר למנוע מהם כאב ותסכול, אני מאמינה שיהיה כאב. וגם לך יהיה כאב, וגם לאשתך, ויכול להיות שגם יהיו תסכולים, וגם לילדים באשר הם. התפקיד ההורי שלנו הוא לצייד אותם עם הכלים להתמודד עם הכאבים ועם התסכולים, לא למנוע אותם, לתת להם את הביטחון ואת הוודאות שהם לא לבד, ואנחנו כאן איתם לתמוך, ללוות, להחזיק ידיים בחושך, מה שנקרא. אבל אני חושבת שההכוונה בנושא הזה היא מאוד מאוד חשובה, כי זה לא רק להגיד משהו כללי לילדים, אנחנו יודעים שלכל ילד יש את הפחד הספציפי שלו מדבר מסוים, ואיך אנחנו רואים את הילד הזה עם החששות שלו, אחד קשור, ולתת להם איזושהי ודאות לגבי מה שעתיד לקרות, אז הכנה היא קריטית, להגיע להסכם ביניכם, להסכם לגבי שיתוף פעולה ואיך לעשות את זה, ולפנות לאיש מקצוע שילווה אתכם בתוך הדבר הזה, כי לתת עצה, בסופו של דבר אתם מיישמים אותה ונתקלים בתגובה שלהם, שיהיה מישהו שאתם תוכלו לגשת אליו עם מה שקרה, והוא ייתן לכם מענה, מה לעשות, כי זה לא משהו אחד, זבנג וגמרנו. זה תהליך הדברים האלה. אז שוב, מאחלת לכם בהצלחה. אין זמן לשאלה נוספת, אבל שזה לא ימנע מכם, לשלוח שאלות נוספות ל-0559-222-102, כמה פשוט, ותשמרו על עצמכם, ותכבדו את עצמכם, ותזכרו, דיברנו כאן הרבה על ילדים בתוכנית, והרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שיש לנו ילדים, ועכשיו הם בראש סדר העדיפויות. תמיד תזכרו שהדבר הכי אחראי שאתם יכולים לעשות עבור הילדים שלכם, עבור המשפחה שלכם, זה לטפל בעצמכם. כי כשאתם כאובים, מתוסכלים, חולים, הילדים שלכם סובלים. אז קחו אחריות גם על הבריאות שלכם, הבריאות הפיזית, הנפשית, צאו לטייל בסוף השבוע, תנוחו, תתאוששו, תתחבקו, תניעו את הגוף, תבחרו חומרי גלם איכותיים, תעפו לה את החלה שלכם ופחות, ללכת לקנות באיזשהו מקום חלה שהיא בעצם סוג של עוגה עם הרבה מאוד סוכר, ואני סומכת עליכם. תודה לאורך והמפיק, צח שמעון, ועל הביצוע הטכני לקרולינה אבייב. אני הייתי מיכל צפיר, חיבוקים ונשיקות, וסופה שרגוע, אמן.